רדיו קסם 106 FM.
רדיו קסם 106 FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.
מעדן ויניל, תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים, עם אהרון מורג ומשה ירונסקי, ימי שלישי, 2-3 בצהריים, רק ברדיו קסם, 106 FM, הרשת החינוכית של כל ישראל.
תכף זה יבוא.
איפה הצילום הזה נעשה?
אנחנו מחכים לו.
נסיונה, לדעתי.
והנה בסוף זה מגיע. אתם במעדן ויניל, ועוד מעט נציג את מי שעושה את הגיטרה המופלאה הזאת. עוד מעט, בסבלנות. טוב, אני מקווה שאתם כמונו נשכבתם כאן בהתפעלות אין קץ מנגינת גיטרה מופלאה שרק אדם אחד מסוגל לה, קוראים לו ארז נץ.
היי, אהון, תודה רבה לך. מותר לי לקרוא לך ארלך, מה שהיינו קוראים לך? אני פשוט, זה ככה. ככה אנחנו אומרים את זה באהבה. גם שאמרתי לטולדו שאני הולך להיות אצלך, אומר, ארלך, וואו, איזה כיף. נורא שמחו ברחובות שאנחנו נפגשים.
כן, אנחנו בוגרי רחובות.
ותודה שהזמנת אותי.
אני שמח שאתה כאן, ותודה שאתה פה. ואיתנו גם שון, שמעון, בינון, אורח... די קבוע אצלנו בתוכנית שמביא המון המון דברים טובים, כמו את הדבר הזה. וזה תקליט שדרים, שבו ארז מנגן את שבלול של שלום חנוך.
נכון.
ונקפוץ כמה 30 והרבה שנים קדימה.
כמה זמן זה? מתי זה?
זה משנות ה-80.
וואו.
וארז כיום חזר לנגן עם שלום.
כן. Okay.
סוג של סגירת מעגל.
לגמרי.
ארז, בוא נתחיל בגילוי נאות שאנחנו מכירים אחד את השני כבר שנים רבות, רק שלא יצא לנו כל כך להיפגש בשנים האחרונות. וארז הוא אחד מקבוצה קטנה, אך נבחרת של אומנים שיצאו מרחובות. עיר המדע והדר, כן?
נכון.
דני רובס, ארז הלוי, נדמה לי.
ארז הלוי, גרי אקשטיין.
גרי אקשטיין.
גם השחקן פולק היה, עמוס עדני, שמבחינתי הוא אומן רחובותי נפלא. יש עוד?
ואפילו עיתונאי חשוב אחד, ארי שביט.
נכון. נפגשנו במקרה באיזו הופעה. היה מצחיק.
ארז, אתה מנגן משהו כמו 50 שנה.
כן, unbelievable, אה? אז ככה, אבי חיים נץ, זיכרונו לברכה, שבכלל היה מנהל קבוצת כדורגל.
מכבי או הפועל רחובות?
הוא היה מנהל הפועל מרמורק, ואחרי זה שהפצירו בו, כי הוא היה מנהל נפלא, כשהפצירו בו אז הוא ניהל את מכבי רחובות בכדוריד. כי כל החבר'ה הפועליסטים הלכו לשם, אז הוא הסכים לוותר על העניין של מכבי ופועל. יום אחד הוא הלך להגרלה של כל החבר'ה. הגרלה שבה תורמים למגן דוד אדום ולחיילי צהל. והוא הגריל גיטרה.
אקוסטית?
כן. אקוסטית הכי פשוטה, אפילו לא היה לה שם. אתה מבין, זה הכי נמוך. שלגיטרה אין איזה שם מתוך נימוס.
אבל היו לה 6 מיתרים, זה מה שחשוב.
היו לה 6 מיתרים, ולדעתי... אני מאוד בוש בעצמי שלא שמרתי אותה, כי כשאתה צעיר אתה לא חושב כל כך על מה יהיה עוד 40 שנה, ואני נזכר בכל הגיטרות.
קוראים לזה מורשת, רק באיזשהו שלב אתה יודע שיש לך מורשת.
באיזשהו שלב אתה מבין שזו הגיטרה הכי חשובה שהייתה לך. גיטרה שאולי עולה 100 שקל, שהיום יש לי גיטרה שכבר יש לי 2 גיטרות שכל אחת עולה איזה 14,000 דולר, שאיכשהו הגיעו אליי. לא שילמת את המחיר הזה, אבל האנשים שמחרו מאוד רצו שהם יהיו אצלי, ובצדק, הגיטרות פעילות ולא יושבות באיזה ארון, ומביאות נחת לא רק לי, אלא גם לקהל. ואבי זה, ואני טוען שהקדוש ברוך הוא התעקש שאני הגיטריסט מאותו רגע. מישהו התעקש שם למעלה במשרד. והוא נתן לי את הגיטרה, והוא היה אפילו מבואס מזה שגריל גיטרה. הוא בנה על האוטו. הוא בנה על איזה אוטו שהיה. גם אני לא התלהבתי מהגיטרה, אבל אחרי 3 ימים ששמתי אותה בארון, פתאום היה לי את מה שקראו אז אנגינה. היום קראו לזה שפעת, אז קראו לזה אנגינה, ואני הופלתי למיטה על זה 5 ימים. כולם עבדו. תחשוב, ילד בן 11, אין אינטרנט, אין טלוויזיה,
וכמה אתה יכול לשמוע רדיו, את התוכנית לאם ולילד?
בדיוק, שמעתי כמה שאני יכול רדיו, גם לא גיליתי את הפטנטים איפה שומעים מוזיקה טובה ברדיו, ואיכשהו, וכמה אפשר לקרוא ספרים, שאני הייתי די תולעת ספרים, ופתאום ראיתי את הגיטרה על הארון, הוצאתי אותה, ואיכשהו עליתי על הקטע שאם אתה מנגן על מטר אחד ומקצר כל פעם את האצבע, ושם אותו במקום אחר, ככה יוצאת מנגינה. זה היה בשתיים בצהריים, ההורים שלי שחזרו בשש, ניגנתי להם על מיתר אחד כמובן, כבר איזה ארבעה שירים. שבראשם היה את ירושלים של זהב, שהיה הלהיט הכי היסטרי אז, וזה שכנע את ההורים שלי, שכנראה אולי יש בילד משהו. עדיין אף אחד לא לקח את זה ברצינות, אבל איכשהו גיליתי את עצמי בתוך הגיטרה הזאת. ואז קרו כל מיני מקרים, אתה יודע, שגורמים לבן אדם להמשיך. זה שפתאום פגשתי מישהו ברחוב שלימד אותי אקורד. פשוט לימד אותי אקורד. או שפגשתי, גם לא היה ממה ללמוד, תבין? לא רק בארץ, לחשוב ברחוב אותי הדרים. כי שנקרא לי מטר, אני שמתי אותה לארון, לא היה איפה לקנות מטרים, ואם היית קונה מטר, לא היית יודע מי ירקיב לך.
אולי בנס ציונה.
לא, היה חנות של...
גרינס.
בדיוק, הם לא מכרו מטרים. אחרי זה הם התחילו להביא מטרים, אבל מי ירקיב לך? אז עזבתי את הגיטרה.
עכשיו יצטרף אלינו גם משה ירונסקי, ונגיד לו שלום משה.
שלום, שלום, צהריים טובים.
ותגיד שלום לארז ולשון שנמצאים פה.
שלום, שלום.
ווליום, ווליום, הלך הווליום.
כן, כן, הלך הווליום.
אני חושב שזה הרגע, עכשיו, כשדיברת על הגיטרה הראשונה, לשמוע שיר מתוך התקליט הראשון שלך, אפרים לב זהב. אני מקווה שכיוונו את זה לשיר הראשון, לאפרים לב זהב, שיר הנושא. כי הוא בעצם על אבא שלך.
כן, כן, כן.
אז...
מה שתרצה, אני אספר, אם תרצה, מה היה לפני או אחרי.
זה השיר?
כן, זה השיר.
זה השיר.
אפילו מהירות הנכונה.
אתה רואה מה זה? אנחנו כיוונו, כן.
השתדלנו.
כן, לא, כי התקליטון הראשון ששמענו היה בעצם מקסי, כן? אז מה זה אפרים לב זהב?
אם אתם זוכרים, היה איזה פיני גרוב, שהוא היה מנהיג פועלי עטר.
עטר, כן, כן.
והוא היה הפיתורים הכי דרמטיים ומלאי פאתוס שהיו ever במדינה. אני בדיוק באותו תקופה הייתי כולי שקוע בדרמה ובטראומה שאבי עבר, שבבגרותו מלהיות מנהל מבוקש הוא פתאום לא מצא את עצמו.
כן.
פיתרו אותו מכל המקומות שהוא עשה ומצא את עצמו בלי עבודה. ותחשוב, בסך הכל אני חושב, אז הוא היה ב-55.
זה צעיר
מאוד, אני בן 62 ומרגיש שיש לי עוד להגיד כמה דברים בעולם הזה. והגברים של פעם, להגיד שאין להם עבודה, זה היה גובה מהם בדמים.
נכון.
במיוחד גבר רחובותי, שורשי, אפילו לא תל אביבי, אתה יודע מה אני כוון הרלה? תל אביבים היו קצת סטפ אחד תמיד לפנינו במודרניזציה, ולהיות אופן מיינדד, ולהבין את עצמך.
אנחנו מרחובות,
נו. אנחנו עיקרים. ואם אנחנו לא עיקרים, אז אנחנו מוקפים בעיקרים. פאודלים שהשתלטו עלינו. ואני הייתי מסובך בתוך זה, בתוך היגון שלו. וגם מכרתי את הדירה היחידה שהייתה לי, ונתתי לו אותה. כולם אומרים שזה מעשה הירואי, אבל אני חושב שכך צריך להיות. זה היה הירואיקה, כי היה לי ילד בן שנה. אתה לא מוכר את הדירה היחידה העלובה שיש לך כשיש לך ילד בן שנה. אני הספקתי ליהנות ממנה שנה, נתתי לו את הכסף והתחלנו לנסות להוציא אותו. השיר נכתב אחרי שראיתי את יום אחד כתבה. חיכיתי לחבר, היינו צריכים ללכת לאיזה חזרה. אמר לי, אני אעשה מקלחת, שב בסלון. אני כבר בא, הקדמתי לבוא אליו. איציק בדר, הגיטריסט של ה-60, 25 שנה.
תזכור את השם הזה, אנחנו נחזור אליו.
בטח, איציק בדר הוא חשוב מאוד בחיי. ואני קורא, היה ידיעות על הספה וגיטרה. אני קורא את זה, ואז יש הפרצוף של פיני גרוב, שהיה מאוד דומה לאבא שלי. היה משהו בעצב, בקמטים, במבט הרציני תמים, שהביע את כל מה שזה, זה דפק אותי לגמרי. וגם שעתיים לפני זה היה לי שיחה קשה עם כבדה. לא קשה, מלאה באהבה ורוח, אבל מלאה בעצב עם אבי. שנורא התבייש והיה נבוך. הוא היה איש מאוד חרוץ.
כן.
וגם לא היו הולכים פעם לעזרה, ללכת לדבר עם מישהו, גבר אמיתי לא עושה כאלה דברים כאילו במרכאות. ואז לקחתי את הגיטרה ויצא לי השיר הזה ברבע שעה. וזה שיר שכל שנתיים מישהו מתקשר אליי בשביל חדש. שיר שאני יכול להגיד לכם, הייתי, אחרי זה היה בפריים טיים אצל גבי גזית, זה היה להיט ענק. נהגי מוניות לא רוצו לקחת לי כסף מכל הסיפור הזה. כי אז התחיל גם פיתורים.
כן.
אז זה הסיפור על אפרים לב זהב, כי תמיד היו אומרים על אבא שלי חיים, לא רציתי לקרוא לזה חיים לב זהב, תמיד היו אומרים, חיים יש לו לב זהב, חיים עוזר לכולם, חיים לב זהב, אבל הלב זהב לא עזר לו בסוף. אותם אנשים שהיו צריכים להכריע על עתידו, לא התייחסו אליו בתור חיים לב זהב, התייחסו אליו בתור חיים.
כן, לצערנו, זה מוכר.
עכשיו אנחנו נשמע את סוף השיר, זה שיר נפלא.
קודם כל, המוזיקה והקצב פשוט נהדרים.
תודה רבה.
והמסר בעצמו, יש לו את הסיפור של עצמו. והוא חושב שהוא מתאים גם להיום. עם כל מה שקורה היום מבחינת הדברים האלה, זה מתאים להיום אחד לאחד, כן.
אנחנו נשארים ברחובות, כן? עירנו אהובה.
כל השראה.
כן. ואתה סיפרת לי בחוץ שבעצם את הגיטרה החשמלית הראשונה, אתה קיבלת מדני רובס. שקיבל אותה
כן,
מאבא
כן,
שלו.
כן, הוא אמר לי, אני לא יודע איך להפעיל אותה, כי הוא היה באוריינטציה של גיטרה קלאסית, ואז אני סיפרתי לחבר שלי, נחי וופסי, אתה יודע שהיה איש, שהוא עד היום גאון, שבונה כל מיני רקטות וטילים, אני אתאר לעצמי, הוא בנה לי את המגבר הראשון, ואז אמרתי, נחי, תשמע, יש גיטרה אצל דני רובס בבית. לי, לנו לא היה גיטרה חשמלית ברחובות, רק תפוזים וכאלה, וכדורגל, מכבי שעריים, אז הוא אומר לי,
או הפועל מרמורק.
או הפועל מרמורק, שאבא שלי המנהל שלהם דרך אגב. ואז הלכנו לדני הביתה, ודני הוציא גיטרה אדומה, גם ללא שם, דרך אגב.
היא לא הייתה סטרקטו, אני...
גם לא גיבסון.
לא, לא, גם לא גיבסון. הלוואי שהיה לה שם. אז היינו יכולים להגיד איזה משהו. קיצור, סידרנו, ונחי כמובן התחיל פה וזה, ואז הוא גילה שברדיו, כמו שיש
לך... אני הייתי קורא...
כניסות.
אה?
הלך פה.
יש כניסות.
ותקע אותה.
פתאום יש לו מגבר. פתאום
אני שומע גיטרה, ולא רק גיטרה, היה את הדיסטורשן הכי יפה בעולם, כי היה סדק ברמקול, אז היה דיסטורשן שבי, כמו של לד זפלין וזה. אנחנו נדפקנו לגמרי. ואז הוא אפילו הסכים לתת לנו... את הגיטרה ליומיים שלושה, כי היה איזה משהו שצריך לתקן, ונחי התנדב, ייצור, זה היה שלושה ימים של קסם. זה הכל.
אז אנחנו באמת נשארים ברחובות. טוב, עכשיו אנחנו נגיע לקטע, הזכרנו את איציק בדר. אז אם מותר לי עכשיו לנוע על גלים אישיים, כן, ארז, יש דבר שאולי הוא שכח, אני לא אשכח אותו בחיים. וזה כבר קצת אחרי רחובות, זאת אומרת, קצת אחרי... אנחנו בצבא, אוקיי? אנחנו בטירונות בבעד ארבע. כן? אנחנו בטירונות בבעד ארבע. ארז עושה טירונות שם די כלילה, כי הוא צריך לעבור אחר כך לתזמורת חיל האוויר, כן? בניצוחו של רב סרן...
ערך תייך.
ערך תייך, כן. אותי משום מה החליטו לשבץ בטירונות של קורס מקים. לא יודע למה.
זה קשוח.
אני לא נראה כזה, נכון?
כן, כן.
ואני אני, אני הייתי שם ממוטט פיזית ונפשית, ויום אחד אני הרגשתי שפשוט אני הייתי הולך ליפול.
כן.
ואת מי אני רואה מגיע? ארז. וארז אומר לי, בוא אני אקח אותך למרפאה.
כן.
והלכנו, הוא גרר אותי למרפאה, כי אני הייתי... שפוך לגמרי. עכשיו, הוא כנראה שכח את זה, אני לא שכחתי את זה לעולם, כן? כי זה היה אקט הירואי, תחשוב על זה. טירון מושתן אחד, לוקח טירון מושתן אחר למרפאה, כשאתה עלול לחטוף בגלל שלא הגעת בזמן למסדר, הוא לא חשב על זה, הוא לקח אותי.
קפקזים לנצח.
הוא לקח אותי. ואת זה אני לא אשכח לו לעולם.
אני עכשיו נזכר בזה. יש לי זיכרון חזותי מטורף. אני מאוד אהבתי את הרלה, ומאוד הבנתי לליבו, כי גם אני הייתי בסוג של בעתה. אני אגיד לך, אני לא הלכתי לקורס מקים, אבל אצלנו הביא שלושה חבר'ה מפקדים מאוד קשים ואכזריים, שבגלל שהם היו מצטיינים בצנחנים, הם לא הסכימו לעשות קורס קצינות. אז אמרו להם ככה?
נדפוק אתכם. תדריכו
מקים עד סוף הזה שלכם. שני חבר'ה מקיבוץ ברנר ששנאו אותנו, או יותר נכון, בזו לנו, שאנחנו צריכים לעשות רק חוש של שבוע. תקשיב, הם התייחסו אלינו כמו אל הדבר האמיתי, קומנדו ימי. הם פרקו אותנו. מה שהציל אותי באמת זה שלקחו אותי לעשות את המסיבת פורים, נדמה לי, של הבסיס לפני הסגל.
זהו. בגלל שידעו שאתה יודע לנגן.
ובגלל שאתה יודע מי היה הרס"ר של הבסיס?
לא.
אתה לא יודע.
לא.
אבא של אורי בובליל.
יפה. מרחובות?
מרחובות.
אני יודע שאורי מלמיליאן היה שם באפסנאות של הבסיס.
נכון.
כן. סידור.
אבל זה יותר מאוחר.
לא, לא, אנחנו מדברים, תראה, אנחנו די זקנים בסך הכל, כן?
כן.
אנחנו מדברים, הטירונות שלנו הייתה ב-75.
כן, אז טירונות, קורס מקים זה טירונות אכזרית, דרך אגב. אז לא היה טירונות כמו היום של 7 ימים מתוך נימוס. הטירונות הכי קלה הייתה שלי, של חודש. רובעי 7, משהו כזה ש...
4.
4.
2.
ובדרך כלל היא הייתה קלה חוץ מהשלישייה הנועזת שהגיעה אלינו והתבלבלו. הם אמרו לי את זה בסוף גם.
אני חושב שהם לא אהבו אותך כי הם מגבעת ברנר ואתה מרחובות.
יש מצב, זה סיפור. אתה יודע שאני הרחתי את חמי רודנר מגבעת ברנר, והוא דיבר על זה בהופעה כשהוא היה אורח.
אנחנו נעשה פאסט פורוד, גמרנו תודה לילה את הצבא, גם ארז, גם אני, ויום אחד, אני חושב שזה היה ב-1980, ארז ואני נפגשים, איכשהו, והוא אומר לי משהו כמו, ואני לא מצטט כי הזיכרון שלי חלש מאוד, הוא אומר משהו כמו, נורא בא לי לעשות הופעה לחבר'ה ברחובות. אני מביא את הכל, את הנגנים, תאורה, אתה תדאג למקום. עכשיו, אני, בעוונותיי הרבים, באותו זמן, חוץ מלכתוב על המשמר ולארץ שלנו, אני כתבתי באיזה מקומון ברחובות, אז היו לי קשרים עם דובר העירייה. אז ניגשתי לדובר העירייה, אמרתי לו, תשמע, ארז נץ רוצה לעשות מופע. כן. עכשיו, הוא הכיר אותך. כן. השם ארז נץ היה, כן, כן. היה מוכר. הוא אמר, כן. אין שום בעיה. כן. אני מארגן לכם
בטעם.
מקום,
אני זוכר.
אבל מה? כל ההכנסות... אתם נותנים לנו, ואנחנו נתרום אותם הלאה, כדי לנוע. שלא יהיה רווח מהסיפור. אמרתי, יותר טוב מכלום, נכון?
כן, כן. ברור שהוא בנה עם זה דירה.
ההכנסות היו משהו כמו... היו אז לירות, אני חושב, עוד לא היו לנו שקלים, נדמה לי שזה היה בסביבות ה-8,500 לירות.
הרבה מאוד.
איפה אנחנו היינו?
עכשיו, ארגנו את... האולם הקטן מעל ספריית בית גורדון ברחובות.
אולם הקסום.
היום מופץ. כן. והאולם הקטן היה מפוצץ. מפוצץ. ועלו שם ארז, איציק בדר שהזכרנו, גם גיטרה.
אילן וייל.
אילן וייל, בס. דובי קיזלשטיין.
כן.
טופים. אלון נדל.
כן.
בס. עכשיו, דובי ואלון אחר כך ניגנו בדודה, נכון?
כן.
איפה אתה, לעזאזל?
אני אחרי זה נסעתי לחול.
אבל אחרי זה, ואנחנו נגיע לזה, כן. בכל זאת הגעת לסנדרסון.
כן.
עכשיו, אוקיי, אנחנו נעשה רגע הפסקה מהווינילים, ואנחנו נלך לקטע דיגיטלי, אבל הוא מתקשר לאפריים לב זהב, כן. וזה נקרא רותי, ובוא... תגיד לנו.
רותי זה מהאלבום האחרון שעשיתי, זאת אומרת, איפי כזה, שבעצם היה עבד של המופע, האלבום הזה, זה נקרא שלחו. שלחו זה בעצם ריקוד חתונה גרוזיני-אזרביג'אני. כולם אומרים שזה שלהם, אבל מי שבאמת עשה על זה את הפרומו וזכה בזה, זה הגרוזינים. סבא שלי נולד בארמניה, בעיריון, ואחרי זה עבר לטיביליסי, ושם הוא גדל והתפתח. אני בעצם בכל 16 שנה האחרונות, אני גיטרי של Infected Mushroom, שזה להקת טרנס הכי גדולה בעולם, אז אני טס ללא הפסקה. בשיא שלי הייתי טס פעמיים בשבוע, עד לפני 5 שנים, ואני לא מדבר איתך לנסוע לבולגריה, אני מדבר איתך לנסוע ליפן ולחזור. זה מאוד קשה. לחזור לארץ להיות יום ולנסוע למיאמי. ושם כל הזמן, החבר'ה של Infected אמרו, שמע, תעשה אלבום, תעשה אלבום, תעשה אלבום. הם ראו פתאום כמה שאוהבים אותי וזה. וכל הרעיונות שחשבתי על לעשות אלבום לעצמי שיממו אותי נורא, כי זה היה, זה תמיד הלך לאיזה סוג של גבורת גיטרה, לעשות זה משהו וירטואוזי, להראות שאני יכול לעשות דברים. זה שיימם אותי, כנראה הבגרות רצתה תוכן. ואז החלטתי לעשות פסיפס מוזיקלי של הנדודים של סבא שלי. זאת אומרת, תדמיין ארמניה, טיביליסי, אחרי זה עסקים באיראן, טורקיה, ישראל, והחצי הנבון של המשפחה עבר ל-LA. וגם הצליח בצורה מטורפת שם. אז זה, זה נקרא, זה נקרא שלחו. ולקטע שהוא רוצה להשמיע, נקדשתי למי שנפטרה, שהייתה מאור חיי, שבתוך הקטע הזה אתה שומע שמחה ועצב, ובעיקר לדעתי את הווייב של הערים וכל ה...
אז נשמע.
הנה רותי, ואחר כך יש לנו עוד הרבה דברים טובים, ואנחנו גם נדבר על פסטיבל הגיטרות, שיתקיים בעוד כמה? שבוע חצי בערך.
אני עולה ב-14 לחודש.
כן, עוד 10 ימים.
אחרי שאני 3 ימים בגרמניה עם Infected. רציתי לספר שמה שאתם שומעים מפיק איש מטריף, שהוא גם רחובות. דן ציפורי.
כולם, כל הטובים באים מרחובות. If I do say so myself, כמו שאומרים. Thank you. זה קטע מדהים, פשוט מדהים. עזוב, אל תצטנע. זה, 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 זה משהו שאני יכול להבין למה קטעים כאלה גורמים לקהל לאבד את זה. מעבר לווירטואוזיות, אפשר להרגיש פה המון נשמה.
גם כשאתה נמצא בעולם עם הסאונד, עם הכל, אז זה נשמע הרבה
יותר חזק. אני אגיד לך, ממה שאני גאה בקהל גם, שאני החלטתי שעם המופע הזה אני מתקרב לעצמי, אז לא באתי כזה, קבלו אותי, איפה אתם, אני לא שומע אתכם, כמו שאנחנו מאוד רוצים שהקהל, אתה יודע, ירקוד, כי זה בדרך כלל מרשים את כולם.
זה הפידבק.
הם מרשים, זה מרשים גם את כל מי שבא ואומרים, וואה, המגניב, כולם שרו ורקדו, ואז באים לעוד הופעה. עכשיו, אני די מתמחה בזה ועשיתי את זה. הפעם אמרתי, לא, אני רוצה להיות נאמן לעצמי. החצי שעה הראשונה של המופע היא אינסטרומנטלית. עכשיו, הקהל בשוק. הם יושבים ככה, ומחכים שאני אגיד איזה משהו. אני אומר רק אחרי שני קטעים משהו קצר ומיד נכנס, ואני רוצה להגיד לך, אני גאה בהם. שפתאום מבינים שקורה פה משהו אחר. והם מוחאים כפיים במקומות מסוימים, באמצע קטעים הם מוחאים כפיים, כמו באמריקה, רספקט. כמעט מחיתי להם כפיים. ואני אפילו אומר להם, טוב חבר'ה, וואו, הייתם כאלה נהדרים, עכשיו אני הולך להתחנף אליכם קצת. ואז עושה איזה משהו שכולם, אתה יודע, שהוא קל כאילו.
כן.
וזה היה רגע של אופטימיות, אני חייב להגיד לך. יכול להיות שהם הרשו לי לעשות את זה בגלל שזה אני, אבל זה היה, בשביל זה היה חשוב לי לעשות את המופע בשביל ה-25 דקות הראשונות. כי מה שהיה אחרי זה, ידעתי שזה יפרק את העולם. אז, והנה אני רואה שזה גם השפיע לכם, תודה.
בהחלט, בהחלט.
טוב, אז כעסתי עליך שלא היית בדודה.
נכון.
אבל היית עם סנדרסון.
עוד לא הכיר אותי סנדרסון.
תגיד, מתי ביקרת אז בהולנד לאודישן ל-Earth and Fire? הזכורה מליטה הגדול, Memories.
נכון. אני הייתי ילד שחי את החלום עד הסוף, ושבועיים אחרי שהשתחררתי, נסעתי להולנד.
זה היה בסוף 78.
עם כל חסכונותיי, מי חיכה לי שם? עמי עיני מרחובות. שהוא היה מתופף בלהקת הנשמה החשמלית. עכשיו, מעבר לזה שהיה להקת הנשמה החשמלית, עמי עיני באמת היה נשמה גדולה. הוא היה אז חבר הכי טוב שלי. דרך אגב, זיכרונו לפנינה, הוא נפטר, המחלה הארורה השיגה גם אותו. בן אדם שלא ישן סיגריה בחייו, או כוסית בירה, זה נראה לו מוזר.
אתה יודע שבבית של עמי עיני ברחובות, מה שהיה אז הנקודה הכי גבוהה ברחובות, לפני שצצו המגדלים, אז אני פגשתי אותך בפעם הראשונה, למרות שאתה התגוררת, הבית שלכם היה 100 מטר מהבית שלנו בדרך יבנה.
נכון, אבל אני גם גרתי בטלר.
אז
לפני דרך יבנה גרתי בטלר.
והבית של עיני היה בטלר.
זה היה מול עמי עיני, כן. די מולו.
כן.
ואז כשעמי נסע בעקבות גורלו להולנד, הוא מאוד רצה להצליח במקום אחר. בארץ היה לו קשה מאוד, איכשהו גם לצבא שהוא התקבל, אז בגלל שהוא בעין אחת לא ראה, אז יעדו לו להיות עוזר השר שצובע עצים. והבחור הזה באמת היה לו חלומות של סיירת, כי כמו שאני אומר, היה לו כושר טבעי, הוא היה סוס, בריון, וזה, אתה יודע, שרירי ללא ספורט מאלה.
הוא היה מתופף טבעי.
ומתופף טבעי, ואומרים לו, מה קרה לך? יש לך 47. אז הוא יצא על סעיף פסיכיאטרי, ככה היו אז יוצאים, לא היה עם מי לדבר, ומיד נסע לחפש את עצמו במקום שיעריכו אותו יותר. הוא עבד בגרמניה חודשיים שם ביערות בשלג, ועם כל כספו עבר להולנד, ואמר, אני אפתח לנו את הדרך לחלום שלנו לעשות להקה. והיה לי עוד שנה וחצי, עד שהשתחררתי, אחרי שנה וחצי השתחררתי, עמי כבר היה לו שתי מסעדות בהולנד. הוא היה גאון, ואיש מקסים שכולם התאהבו בהולנד, מאוד מיוחד, הם לא רגילים לאנשים כאלה. וכשאני באתי, אז הוא חיכה לי שם, ומיד עשינו להקה. איך שהגעתי, אני הגעתי להולנדי חובב ישראל, שהוא נשוי עם ישראלית, והוא נתן לי לגור בביתו הנפלא שם, בעיירה על יד ליידן, ורק אחרי 4 ימים, בגלל שהוא היה עובד בים, בקידוחים, רק אחרי 4 ימים שאני כבר גר אצלו, היה לי מטה מפתח, נפגשנו. בסלון, הוא עשה לי קפה, אומר, אני רואה שיש לך פה גיטרות. היה לי שתי גיטרות קלאסיות שהבאתי, אקוסטיות. אמרתי לו, כן, הוא אומר לי, אתה גיטריסט? אמרתי לו, כן, אני פרופשנל. ראיתי שזה משעשע אותו קצת. אמר לי, נו, בוא תנגן, זה קצת מתגרה. אמרתי, אוקיי, ואני הייתי גיל 21, וירטואוז, אתה יודע, בשיא השחצנות. התחלתי לנגן אחרי 4 דקות, אני רואה את העיניים שלו ככה, אז הוא אומר לי, keep playing, please, רץ לטלפון. וכל הזמן אני אומר לו, זה אומר לי, נגן. אחרי שעה, אומר לי, זהו, השגתי את מה שרציתי. הוא השיג, התברר שהנער שהוא גר איתו, באותו בית הזה שכל החיים, אנחנו היינו קומה שלישית, בקומה ראשונה היה אחד מהמפיקים הכי גדולים באירופה או בהולנד, והוא אמר, שמע, יש פה מישהו שהוא יציאה, חבל. אז אמרנו, אוקיי, הוא ילך לאודישנים כמו כולם, עם עוד 72 גיטריסטים. שיחכה לטלפון. רק הגעתי, ילד מהפרדסים של רחובות, אני לא יכול אפילו לצאת לטייל ברחוב, כי אני צריך לחכות לטלפון הזה, לא היה פלאפונים. 3 שבועות, אני מתאמן כמו מטורף, יוצא רק לאכול, רואה את הולנד מהמרפסת, ואז הגיע הטלפון. בחורה מאוד נחמדה, קובעת איתי לעיר גבול בשם בוסום. אחרי הצהריים הגיע המערך שלי, שכבר היינו חברים, אומר, מי התקשרה? אני אומר, לא קוראים לה ג'רני. זה הייתה ג'רני
קחמן, הסולנית של
הספייר. שהיא הייתה אלילה. היא גם הייתה אלילת נוער. היא הייתה כזאת יפה, וזה, אתה יודע, מאלה שתולים פוסטרים שלה, ילדים ל-15. הייתה מאוד מקסימה. מה? הוא כמעט נפל. קיצור, נסענו, אני ואלי אסולין מרחובות, שלקח אותי עם האוטו שלו, היה האוטו, ועם
אני מבין שאיפה שלא תזרק אבן רחובות הצוץ.
ועם סוג של איזה גאונות יהודית, אמרתי לו, תיקח את החברה שלך, שנשמע מה מרחלים עלינו בהולנדית. זאת אומרת, לא רוצים שיגידו, תודה, היית גדול, ואז לא, בהולנדית אומרים איזה משפט. אז לקחנו את צסקיה איתנו, אחרי 1.5 שעות הגענו, אני בדיוק נכנס ככה עם הגיטרות בטעות לתוך החדר אוכל, זה אולפן, ענק, וכל הלהקה יושבים שם ואוכלים. וזה יצחיק אותם, היי, וזה, how are you? אני אומר להם, לא, אתה רוצה לאכול? לא. אומר, אני אקח אותך, המתופף אומר, אני אקח אותך לחדר, אנחנו כבר באים. התחברתי, וזה אפילו, קניתי גיטרה לאודישן. לא התרגלתי אליה. ואני מתקשקש לי, ואז פתאום הקלידן מגיע, שהוא בעצם הבוס של הלהקה, ואני אמור להחליף את אחיו, שהיה אלוף הגיטריסטי בהולנד. הוא מתחיל לתת אקורדי, ואני אובייסלי, כמו תזמור אתכם להביא, מתחיל לאלתר על זה, ואני רואה אותו נדלק. ומשנה לי בחבלה אקורדים, וזה קטן עליי, ואני... ואז פתאום המתופף, ופתאום נעשה ג'ם סיישן, שכל הלהקה טרטל פייר מנגנים איתי, וכולם עם חיוכים של ילדים. ופתאום אני רואה את ססקיה, עם כוס יין לבן, מחובקת עם ג'רני קחמן, המדהימה, ועושה לי כזה תנועות של התלהבות. ואז בסוף הם אומרים, אחרי 20 דקות, טוב, הם צוחקים, אומרים, טוב, למדת במקרה את ממוריז? זה השיר הגדול שלהם. עכשיו, חבר'ה, לא נעים להגיד לכם, שיא הסחצ'נות, הם ציפו שאני אגיע לסולו הכי גדול שם, שזה בממורי, זה הסולו שכולם, זה לא נעים לי להגיד, אני היום לא הייתי עושה את זה. כשהגיע הסולו, ניגנתי אותו עם השיניים. כאילו, בשביל ליתר ביטחון, שיבינו שאני לא משחק, הם היו בשוק. הם אחרי זה שאלו אותי, הם קיבלו אותי. ניגש להם, נהל שלהם, הוא אומר, תשמע, קח את השתי אלבומים האלה, תתחיל ללמוד, כי יש לנו תאריכים. אני מסדר את הניירת. ואז איכשהו, קרה מקרה הזוי, למחרת בבוקר, אלי, שגר איתי בתקופה ההיא, השמיע את המוזיקה שלהם בפול ווליום. והשכן מלבנה הזמין 2 שוטרים חביבים של להגיד לנו לסגור. שם אתה לא יורד לדופק שלום, אני אשכן תנמיך. שם יש משטרה, זה התפקיד שלה. הולנד, מה כבר קורה?
כן.
זה מה ששוטר מחוזי צריך לעשות, לרדת ולהגיד חבר'ה. והם באמת היו נחמדים. כן, הם יכולים להוריד את זה. ואז הם רואים שאנחנו דוברי אנגלית. אומרים, אולי תראו לנו את הפספורט שלך. אז אנחנו מראים את הפספורט ורואים שאני רק הגעתי לפני חודש. ואז אומרים לי, אוקיי, רק תגיע איתנו הכל טוב, לא היה שום וייב לא טוב, תגיע איתנו למשרד שלנו ותחתום, שיהיה לך חודש להיות תייר. ובדרך לשם, אלי, החבר שלי אומר להם, חבר'ה, אל תדאגו, אנחנו לא פושעים, הוא אומר להם. הוא אומר להם, אנחנו לא, הבחור הזה התקבל ארטל פייר. אז אתה רואה שהם צוחקים, אבל היה איזה קצין צעיר, נטול הומור, שהחליט לבדוק. כאשר למשרדים של האקה, אומרים, כן, האיש שלנו זה בחור שהגיע מישראל. אנחנו בדיוק עושים לו. בקיצור, נעשה שעורייה בכל הולנד. שעורייה של מה פתאום מקבלים גיטריסט ישראלי בשעה ש-70, 50 גיטריסטים הולנדים נכשלו, ועוד 22 צרפתים, אנגלים וגרמנים, ובא אחד עם זקן של צבא, עם שיער קצוץ כזה. איך זה יכול להיות? במיוחד שבתקופה ההיא, המוזיקה בהולנד הייתה על הפנים, אז איך דווקא? ואימו שלא ישמיעו את הלהקה. התקשר למנהל, התקשר לחבר שלו, ויש להגיד לזה שסטייר אומר לו, תגיד שאנחנו בטירוף עליו, אולי זה עוד יקרה, אבל כרגע שקודם כל ינסה להשיג ניירות, אנחנו לא יכולים לקבל אותו. וככה זה...
אז ל-Earth and Fire לא הגיע, אבל ארז נץ, שלא הגיע לדודה, גם לא רצה להגיע לדודה, אבל הוא הגיע לדני סנדרסון. וזה מתוך אף מפשע. ואתה מנגן בכל התקליט שם.
זה היה כבוד גדול שהאליל שלי של גיטרה נותן לי לנגן את הגיטרה. סנדרסון היה כבר.
כן.
סנדרסון פיצ'רינג ארז נץ.
תודה רבה.
אז איך קוראים לזה? הרוזנת מנורדור?
כן.
תשמע, יש עוד כל כך הרבה דברים שאנחנו רוצים לדבר איתך עליהם, כל כך הרבה מוזיקה טובה שאתה חלק ממנה, אבל הזמן הורג אותנו, אנחנו לא יכולים...
נכון.
אז הנה, שון הביא לנו לכאן סינגל. כמה, אבל אנחנו מדברים כרגע ספציפית על... בוא, שון, בוא תספר מה אנחנו הולכים לשמוע. קדימה, רד למיקרופון.
נערות יפות, אחד מהסינגלים שלו נכנסו לאלבום, השני שלו, יצאו ארבעה כאלה, ארבעה תקליטי שדרים ב-88. ארז סיפר לנו כרגע שיגאל בשן הוא זה שהפיק פיננסית את האלבום שלו יצא בסוף, והמילים לשיר הם של יאיר לפיד.
יאיר לפיד
וקוראים לזה נערות יפות. Hey,
תמיד נוסעות במכוניות יפות, נערות יפות מעדיפות לישון בפילות עם ריחות. נערות יפות תמיד חושבות שמגיע להן יותר, נערות יפות מלך לחוב, אבל אבא יסדר. ואני חי מתלוש לתלוש, רוב היום אני מזיע ותשוש, רוכב על וספה יד שנייה, ואת נוסעת ב-GTI פתוחה. חברות שהן פחות יפות, לנערות יפות יש חנויות רק לנערות יפות. נערות יפות אינן נותנות לדבר איתם ברחוב, נערות יפות לא מסתערות כשהן אומרות לי לא. ואני חי בתלוש לתלוש, רוב היום
וככה כשהשעה היא כמה, 14:56 ועוד משהו, זה אומר שאנחנו עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט אנחנו מסיימים. יש לנו ארבע דקות, ארבע דקות. מה כבר אפשר לעשות בארבע דקות עם...
לשמוע את היצירה הכי טובה
ככה. עם גיטריסט שמנגן ללא הפסקה כבר 50 שנה. ועוד לא דיברנו על פסטיבל הגיטרה. ארז יופיע, ב-14 בחודש, באילת.
באמת, נכון.
אל תעזו להחמיץ. קחו מטוס, תגיעו.
נכון.
חובה.
נכון.
חובה. ו... היה לי כל כך נחמד.
איפה זה לחיות? היה מרגש להיות איתך. נראה לי.
וארז, תשמע...
באגמים, אני חושב.
כן.
לדעתי, כן. לדעתי, זו רק השעה הראשונה איתך. ברור. לדעתי, אנחנו צריכים לחזור לפה ולהמשיך עם שפע המוזיקה שגם שון מכביל שם בצד, כן, ולא כן. הספקנו לשמוע את הכל. אני חושב שהוא הפתיע גם אותך עם כמה דברים.
יש לי מלא סיפורים בשביל אחד.
אז אנחנו... אחרי שתחזור מהפסטיבל, ואחרי שתחזור מאינפקטד, ואחרי שאנחנו נמצא זמן ביומן העמוס לעייפה שלך, אז אתה חוזר אלינו.
בהחלט.
ארז, תודה רבה.
עם אותו צוות, אני רוצה.
אותו צוות בדיוק. כי
היה פה
וייב מצוין. כן, נשתדל להיות אותו צוות.
ארז, תודה רבה לך.
תודה לכם.
תודה שהיית פה.
תודה לכם.
ואנחנו נסיים עם תקליט מדהים.
וואו, אתה רואה, רק על זה צריך שעה.
של יהודית רביץ, שאתה ניגנת בכולו.
כן, כן, כן.
ו...
תודה לצוות,
זה נקרא באה מאהבה, אבל לפני שנגיד תודה, זה נקרא באה מאהבה, והייתה לנו פה המון אהבה באולפן.
נכון.
אז תודה לך, אהרון.
תודה למשה.
תודה לאמירה.
תודה לאמירה, תודה לדותן ולשון, ותודה גדולה לארז נץ.
תודה.
האיש, הגיטרה, האגדה, והחבר מרחובות.
נכון.
ועד לפעם הבאה שניפגש, שיהיה לכם שבוע נפלא. בארז, יש לך מופע הערב?
כן, יש לי הקלטה.
שיהיה לך בכיף.
תודה רבה.
ושהמופע באילת יעבור חלק ונעים, כמו טיסה לאילת בלי קפיצות בדרך.
בדיוק.
ותחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, גם בשבוע הבא יהיה לנו נחמד. ובינתיים, להתראות. ביי.
ביי.
ביי ביי. שתבוא